בנקודה הזאת של 5-7 דקות לתוך השיחה, אני מאוד מאמין שרוב המשקיעים כבר יש להם נטיית לב או אינטואיציה חזקה לכאן ולכאן. מה שזה אומר עבור היזמים שחשוב להתחיל ממש חזק. זה לא סיפור מתח, זה לא נספר, אין בילדאפ של רבע שעה. פשוט להתחיל חזק בצוות, הבעיה והפתרון והחזון של החברה.
היי לכולם, אני אדווה שיסקל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, לסדרת צעדים ראשונים, שבה בכל פרק אנחנו מדברים על נקודה מהותית שכל סטארט-אפ פוגש בתחילת הדרך. ובפרק היום אנחנו נדבר על גיוס כספים דרך VC, קרן הון סיכון. ולצורך זה נמצא איתי גיל בן ארצי, שותף מייסד בקרן אפווסט. היי גיל.
שלום שלום.
ואתם משקיעים בשלבי פרסיד וסיד, נכון?
נכון מאוד.
מעולה. והיום אנחנו נדבר על הדברים הכי בסיסיים שכדאי לדעת כשיוצאים לגייס כסף בפעם הראשונה, איך קרנות הון סיכון עובדות, מתי וכמה כדאי לגייס, ומה יכול לגרום לכם לבחור לא להשקיע. שנתחיל?
יאללה.
טוב, אז ממש לפני שנתחיל, תספר לי במשפט מי אתם אפווסט.
אז אפווסט היא קרן הון סיכון אמריקאית, שהוקמה לפני 10 שנים, כבר יותר מ-10 שנים, במטרה אחת, להשקיע ולעזור ליזמים ישראלים לחדור לשוק אמריקאי. אנחנו כיום משקיעים הקרן הרביעית, שהיא קרן של 70 מיליון דולר. אנחנו משקיעים בשלבי הפריסיד והסיד, אז צ'קים נעים מכמה מאות אלפים לכמה מיליונים. עם השנים השקענו בחברות כמו Sentinel One, שהונפקה שנה שעברה, Honeybook, Balance, Stamply והרבה חברות אחרות, למעשה יותר מ-90 חברות עד היום.
מעולה, אז אתה מכיר את העולם הזה של יזמים שבאים לגיוס הראשון שלהם בעצם, אתה הרבה פעמים זה שפוגש אותם, נכון? פעם ראשונה שהם נפגשים. ובשביל לתת קצת קונטקסט לשיחה שאחר כך תעזור לנו, אני רוצה שנתחיל בלהבין מה קרנות רוצות. מי משקיע בכם, מה מודל הרווח שלכם, למה אתם בכלל עושים את מה שאתם עושים?
בהחלט. אז קרנות הון סיכון זה גוף השקעה שגייס כסף ממוסדיים, ממשפחות עשירות, מאוניברסיטאות בישראל, בעולם, ואוספים את הכסף באמת להשקיע בדבר הטיפה מסוכן הזה, כשנקרא סטארט-אפים. ולמעשה, זה קרנות בדרך כלל מוקמות לתקופה של 10, 11, 12 שנה, שלמעשה ב3-4 שנים הראשונות, זה התקופה שמשקיעים את ההשקעה הראשונית בחברה, ואז ממשיכים להשקיע בה עם השנים.
עכשיו, אתם בעצם סוג אחד של קרן, נכון? קרן יחסית גדולה, יש עוד כמה סוגים של השקעות שאפשר לקבל בשלבים הראשוניים האלה, נכון?
נכון. למעשה אנחנו, קרן נקראת pre-seed ו-seed, זה אומר שמשקיעים מכמה מאות אלפים לכמה מיליונים. יש קרנות אולי יותר קטנות שמשקיעות בפריסיד, אבל רוב הקרנות למעשה בעולם הרבה יותר גדולות. הן משקיעות ב-Series A, Series B, בשלבי צמיחה יותר של חברות.
ואיך לדעת למי כדאי לי לפנות?
אז רמז חזק זה גודל הקרן. בדרך כלל קרנות מכמה מיליונים, עשרות מיליונים, עד 100-200 בערך, זה נחשב קרנות סיד או פריסיד שמשקיעות בשלבים המוקדמים של החברה. אז זה סימן אחד. סימן שני זה גם לקרוא באתר. חברות קרנות הון סיכון אומרות בריש גלי באיזה שלבים הם משקיעים. ודבר אחרון זה פשוט לראות במי הם השקיעו. אפשר לחפש בעיתונות, בקרנצ'בייס, ולראות באמת שקרן X הובילה סיבוב של 3 מיליון דולר בחברה, או מיליון דולר, או 5. אז אפשר לדעת שאם זה הסכום שאתם מגייסים, למעשה זה יכול להיות התאמה איתכם ועם הקרן, אם באמת הם משקיעים בתחומים שלכם.
זהו, אז אני רוצה להתעכב על עניין התחומים, כי זה לא רק הסכום, נכון?
נכון.
כאילו
מאוד.
אני מנסה לדמיין, נניח אני עכשיו יזמת, ואני רוצה לגייס כסף, אנחנו יודעים שלגייס כסף זה קשה. האינסטינקט הראשוני שלי הוא מין לשלוח הודעות לכולם, להפיץ את זה ואולי מישהו יחזור אליי. זה נכון, זה לא נכון.
כן, אז הדרך לחשוב על זה, זה בעצם סוג של חתונה. כי גם את שתצאי לגייס, את הולכת לחפש משקיע או משקיעה שיבדו איתך להרבה מאוד שנים. זה אירוע רציני. אבל זה גם אירוע מאוד רציני למשקיע, בצד השני. כי גם הם לא עושים 100 השקעות בשנה, הם עושים
תלוי בקרן, כמה השקעות פר שותף, פר שותפה, אז גם הם לוקחים את האירוע מאוד ברצינות. אז חשוב למצוא התאמה, וצריכים לבוא מוכנים. נדבר בהמשך מה זה אומר לבוא מוכנים. אבל לפני זה, לעשות שיעורי בית, למצוא את הקרנות המתאימות, זה סופר חשוב. למצוא את הקרנות המתאימות מבחינת התחומים, מבחינת השלב, וגם מבחינת מי אתם חושבים מתאימים לכם, כי כל קרן לפעמים יש לה ערך מוסף אחר. אנחנו באפווסט מתמקדים ומתמחים ביזמים שמכוונים לשוק אמריקאי, רוצים לחיות הרבה על הקו למשל, ויש קרנות שנגיד מתמחות בסייבר סקיורטי, או בתחומים אחרים. הדרך הכי טובה לגלות את כל זה, מעבר למחקר כמובן שאפשר לעשות, זה לדבר עם יזמים אחרים. שגייסו כסף, שמגייסים כסף, שיש להם ניסיון בארץ, הרבה מכירים, הרבה יזמים אחרים, וזה למעשה אחד הדרכים הכי טובות לדעת מי יכול להיות הקרנות שיתאימו לכם.
וכדאי לי לחפש, נניח יש לי חברת בתחום הפינטק, אוקיי? בתחום הפיננסים. עדיף לי ללכת לקרן שכבר משקיעה בחברות פינטק, זה יעזור לי, או שדווקא כבר יש להם יותר מדי כמוני וזה יקטין את הסיכויים שלי?
אז באמת נקודה אחת חשובה זה, קרן לא תרצה להשקיע בשתי חברות שמתחרות אחת עם השנייה. אז צריכים להסתכל בפורטפוליו של אותה קרן ולראות, אוקיי, אין להם חברת פורטפוליו מתחרה במה שאני עושה. אבל מעבר לזה, יש יתרונות בהחלט ללכת לקרנות שמתמחות, בדוגמה שלך, בפינטק, כי הן באמת מבינות את התחום ויכולות להוסיף בערך מוסף. אבל פינטק, למשל, זה תחום שהרבה קרנות משקיעות, גם אם הן לא משקיעות רק בזה, כנראה הם השקיעו בכמה חברות, או אחד או שניים, ויש להם ערך מוסף וניסיון שיכולים להביא לשולחן. אז לא הייתי מתמקד רק בקרנות פינטק, בהחלט רוב התחומים של היום, רוב הקרנות משקיעות כמעט בהכל. במיוחד בשלבים המוקדמים, זה מה שנקרא generalist fund, קרנות שמשקיעות כמעט בכל התחומים.
אוקיי, מעולה, אבל כן דיברנו על, אמרת, לפנות לקרן, איך אני פונה לקרן? אמרת את האתר, לשלוח לכם הודעה באתר? כאילו, איך ליצור איתכם קשר?
מעולה. אז בהחלט תחשבי שאם את רוצה, כמו שאמרתי, להתחתן, בדרך כלל בעולם העסקי של סטארט-אפים, אתה רוצה לקבל סוג של הפניה חמה, סוג של warm introduction. במספר אחת ברשימה של הדרך הכי טובה לגשת ליזמים, למשקיעים, זה דרך היזמים שהם השקיעו. כי הם כבר קיבלו כסף מאותו משקיע, והם יכולים להגיד, וואו, אם אהבתם אותי, אולי תאהבו גם את חבר שלי, חברה שלי, מישהו שאני מכיר. אז הפנאי מחוות פורטפוליו של אותה קרן, זה כנראה הדרך הכי טובה. זה אחד. לגשת דרך יזמים אחרים שאולי החברה לא השקיעה, זה גם בסדר. שהקרן לא השקיעה בהם, זה גם בסדר. וכל השאר זה אולי פחות טוב, אבל עדיין בסדר. הייתי אומר שלקבל הפנאיה, אם גייסתם כסף מאנג'לים, ולקבל הפנאי קרונות זה גם מצוין, אבל לקבל הפנייה ממשקיע שלא השקיע בכם למשקיע אחר, פחות הייתי ממליץ. כי תמיד השאלה תהיה קיימת, שנייה, למה אתה מפנה את הסטארט-אפ אלינו, אם אתה חושב שזה טוב, למה אתה לא משקיע בעצמך? אז לקבל הפנייה ממשקיע למשקיע, אני פחות, יש מקרים שזה יכול להיות בסדר, לרוב אני חושב שהכי עדיף זה לעבוד דרך היזמים.
אז כן כדאי לי כשאני מחפשת, יצאת לחפש השקעה, לנסות לפנות לכמה קרנות במקביל. זאת אומרת, לא להתחיל תהליך עם אחת, לראות מה קורה איתו, ואז להתחיל אחד אחר.
כן, כי אם את מתחילה עם אחד ולראות מה קורה, ולסיים אותו, מה אם בסוף את מקבלת טרם שיט, שזה מעולה, אבל התנאים הם ככה ככה, והמשקיעים הם בסדר, אבל את לא יודעת אם את ממש מאוהבת. מה תעשי? תתחילי תהליך, תחזיקי את הטרם שיט ותהליכי, תתחילי תהליך נוסף, זה קצת קשה ואין מספיק זמן לזה. אז באמת מומלץ ללכת במקביל לדבר עם מספר משקיעים בו זמנית. אני כן אגיד שלפני שעושים את זה, כן שווה אולי לעשות את זה בשיטת הגלים. כלומר, להתחיל עם 2-3-4 קרנות שמתחילים איתם, בעיקר כדי לראות שלא פספסתם משהו במצגת והסיפור עובר בסדר ואולי לשייף קצת את הסיפור. וברגע שמגיעים לפגישה השנייה השלישית עם נגיד 3-4 הקרנות, זה סימן נורא. זה סימן שמתקדמים יפה, ועכשיו אפשר לגשת באמת ל-10 הבאות גם.
אז אולי נגיד רגע במילה, איך נראה התהליך, כי אמרת עכשיו פגישה שלישית. אתה יודע, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו ניזונים מסיפורים שאנחנו שומעים בתקשורת. והיא עושה לזה קצת רומנטיזציה. אני יכולה להגיד שאני, לפני שנכנסתי לעולם ההייטק, מבחינתי, תהליך של סטארט-אפ היו לו שני שלבים. הדבר הראשון זה יש לי רעיון ממש טוב, ואני פוגשת משקיע, ואז השלב השני זה אני ממש עשירה.
נשמע סביר,
בדיוק. ואז כשהצטרפתי למנדי ונכנסתי קצת לעולמות האלה, הבנתי כמה זה מסע שהוא באמת רכבת הרים די משמעותית. ובתוך התהליך הזה של הגיוס, גם יש הרבה מאוד שלבים, אני גם כל הזמן אשווה את עצמי לאחרים, ואבדוק איפה הם ואיפה אני, וגם הרבה פעמים שומעים דברים כמו, נפגש עם משקיע ויצא משם עם 20 מיליון דולר. כשיש סיפורים כאלה, אני מניחה, בשלבי סיד, אבל הרוב לא כאלה, נכון? אז מה אני צריכה לצפות כשאני נכנסת לתהליך גיוס?
מעולה. אז קודם כל צריך לחשוב גם האם אתה מוכן, האם הסטארט-אפ מוכן, אבל צריך לחשוב גם הצד השני, כי הצד השני, המשקיע, שואל את עצמה, האם אני רוצה לבלות את השבע שנים הקרובות בשיחות שבועיות או דו-שבועיות או מה שלא יהיה עם אותו יזמים? זו החלטה משמעותית. אז בעצם הפגישה נודעה לראות אם, קודם כל גם אם יש התאמה אישית בין היזם, יזמת למשקיע. נכון, יש את העסק ותכף נדבר על העסק, אבל זה הרבה כימיה פה בין אישית, במיוחד ב-early stage, שאין יותר מדי מה להראות. כן, אולי יש כמה פיילוטים, יש מצגת יפה, אבל אין פה הכנסות שצומחות בקצב מסחרר. אז מה נשאר למעשה? נשארים שלושה דברים. נשאר דבר ראשון הצוות. איך אתה עובר מסך? הדינמיקה בין הפאונדרים? האם יש לך את השילוב הנכון של להיות coachable, אבל יש לך עדיין דעה שאתה הולך איתה ורץ איתה? זה נושא של הצוות. הנושא של השוק, סופר חשוב. האם אתה הולך על שוק שהמשקיע מאמין שהוא יכול לעזור לכם? האם השוק מספיק גדול? האם יש פה דינמיקות מעניינות בשוק, והידע שאתה מביא לפתרון הבעיה היא מעניינת? ודבר שלישי, מומנטום. כאילו, אולי גיוסים מעניינים שלא עובדים, אולי כן יש כמה פיילוטים או דיזיין פרטנרס. זה כל מיני דברים שהמשקיע מסתכל על זה בתחילת הדרך. ובאמת, זה לא משהו שאתה יכול לעשות ב-45 דקות, בום, גמרנו, כן? זה סוג של תהליך, נכון? אז פגישה ראשונה זה לראות ב-high level, האם האלמנטים שעכשיו דיברתי עליהם נמצאים. פגישה שנייה ושלישית, אולי זה ייפגש עם שאר הצוות, עם שאר המשקיעים, שאר השותפים בקרן. בפגישה שלישית ורביעית, עד שלמעשה רואים שבאמת יש פה התאמה, ורוצים ללכת למלחמה ביחד.
אתה יודע, זה גם מתחבר לי למה שאמרת קודם על נושא הגלים, לקבוע שתי פגישות ואחר כך, זה העיקרון הזה של perfection through iteration. נשמע שהפגישות האלה שאתה מתאר, לא משנה כמה אני אתכונן עליהן מראש, אני לא באמת אבין מה אני צריכה, ואיך הן הולכות להיראות, עד שאני לא אהיה באחת. אז העניין הזה של הגלים הוא באמת, אתם יכולים להתכנן לנצח ולתכנן ולבנות את המצגת ולשכלל אותה ולשלוח לעוד אנשים ולקבל עוד פידבקים. בסוף עד שלא תשבו מול משקיע ותבינו מה הוא רוצה לראות ואיפה זה לא עובד, לא תוכלו לשפר את זה. אז גם באמת לא לקבוע, כמו שאמרת, חמש פגישות ולרוץ אל כולן במקביל, כי אז יכול להיות שאתם תעשו את אותה טעות שוב ושוב, וגם לא לנסות לעבוד על זה שוב ושוב 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 לפני שאתם מקבלים איזשהו פידבק.
בדיוק. ולפעמים הפידבק יכול להיות אחרי 3-4 פגישות, אם כולם, נגיד, עושים 4 פגישות בהתחלה, וכולם אחרי פגישה אחת אומרים לכם, שמו, זה לא מתאים, מוקדם מדי משהו. יכול להיות שבמקרה פגשתם 4 משקיעים, שנגיד הם מתאימים מבחינת השלב ומבחינת המיקוד, שבשום היצא שאף אחד מהם באמת לא אוהב את מה שאתם עושים. אבל יכול להיות שאולי משהו בסיפור לא עבר, אולי צריך עוד איזה חודש להביא עוד איזה משהו לשולחן. ואז שווה לעשות חושבים ולעצור שנייה, ורק אז לצאת אולי לדבר עם עוד משקיעים. כי אני חושב שאם אתם מוכנים, זה אומר שמתוך 4 פגישות הראשונות, לפחות 2-4, אם לא 3, אתם כן מגיעים לפגישה שנייה ושלישית. לא אמרתי term sheet, לא אמרתי...
אולי נגיד רגע, מה זה term sheet במשפט, רק כי זה חוזר כמה פעמים?
מעולה. term sheet זה מסמך. עקרונות נקרא לו, שהמשקיע והסטארט-אפ, שהמשקיע נותן לסטארט-אפ, ואז מנהלים עליו מסע ומתן, ויש לו עקרונות של השקעה, כמה כסף, באיזה אבלואציה, זה מסמך, אמנם לא מחייב, ואחריו יבוא עוד 30 יום פלוס מינוס של ההשקעה הסופית, אבל משקיעים לוקחים אותו בצורה סופר רצינית, ובדרך כלל ב-90 ומשהו אחוז מאוד גבוה, כתחרותים על term sheet, אז זה יהיה ההשקעה.
זאת אומרת, צריך לקרות משהו חריג אחרי term sheet בשביל שההשקעה לא תצא לפועל.
כן.
אוקיי, אז אני חוזרת למה שאמרת, זאת אומרת, אתם עושים פגישה שלישית ורביעית, אין עדיין term sheet אפילו. אבל, אבל כן יכול להיות ש, שכן כבר אפשר להתחיל לראות כאילו לאן הרוח נושבת ו, ו, וללמוד אחד את השני.
בדיוק, ולפעמים מה שיקרה פתאום יגידו לכם, ומה עם המתחרים האלה והאלה? אולי שכחתם לשים את זה במצגת. מעולה, להוסיף את זה למצגת, ואז בפגישה הבאה שאתם תיגשו, הנה, כל המתחרים פה על הסלייד. אז להשתמש בפגישות עם המשקיעים בשביל לשפר את המצגת, ובשביל לספר סיפור יותר טוב. עוד טריק, אני חושב, מעניין, זה בחלק גדול מהפגישות תגיעו נגיד שניים או שלושה פאונדרים. המנכ״ל, מנכ״לית, זה זה שצריכים לדבר 70-80% מהזמן, אבל הבן אדם השני צריך בעיקר להסתכל על כל הנוכחים בחדר ולראות מה באמת עבר, מה לא עבר, איפה היו קטעים קצת שלא היה ברור, ואולי המשקיע לא שאל שזה לא ברור, אבל ראיתם שזה לא ברור. אז התפקיד של הבן אדם השני בחדר, היזם השני בחדר, זה לרשום את כל הדברים שאפשר לתקן, כדי שבפגישה הבאה עם אותו משקיע או משקיע אחר, אפשר גם את זה לתקן.
כן, אני חושבת שזה משהו שאני מקווה שאני ככה לא טועה בפרטים. בפרק די מוקדם שלנו בפודקאסט, בפרק 12, על הפחתת סיכון בגיוס כספים, רועי מן דיבר על התהליך גיוס כספים של מנדי. והוא סיפר שם באמת, כמו שאתה אומר, שאחד תמיד היה מדבר, והשני ממש מעין משקיף כזה, וכותב מה השאלות ששאלו, והייתה שאלה שחזרה על עצמה שוב ושוב ושוב בכמה פגישות, שזה עניין של התחרות, ואז הם שינו את המצגת, ועל השקופית הראשונה, ושוב קבעה שאני אותה בפרטים, אבל הכניסו סלייד שאומר, הנה למה אנחנו שונים מכל המתחרים שלנו, וזה כבר הוריד את זה מהשולחן, from the get go, מה שנקרא, ואז היה אפשר להמשיך את השיחה בלי זה. אז באמת זה אולי, אם מישהו רוצה להזין, זה פרק 12, וזה באמת דרך ככה לראות גם איך יזמים יכולים באמת לשפר תוך כדי ולעשות איזושהי איטרציה על, על המצגת שלהם. אז באמת דיברנו על, על מה שנקרא, מה קרנות רוצות, ואני רוצה עכשיו שניגע בצד של, של היזמים, במה כדאי להם לדעת על השקעות. מתי כדאי לי לצאת לגיוס? כמה כסף אני צריכה לתכנן לגייס?
מעולה. אז בוא נלך אחד-אחד. מבחינת מתי לגייס, כשאתה רוצה לגיוס, אתה רוצה שיהיה לך חודשיים, שלושה של רצף, מבחינת הזמן שאתה יכול לצאת לגיוס. אז כנראה שבועיים לפני ראש השנה לא הייתי מתחיל לגייס. למשל, תחילת יוני, כשהקיץ הגדול לפנינו, אולי גם לא הזמן הכי טוב להתחיל. צריכים שלושה חודשים שיהיה לך יכולת ליצור מומנטום עם משקיעים. אחד, כמות כסף לגייס. כמות כסף בדרך כלל, אתה רוצה לגייס ל-18 חודשים, בימינו אנו, אני חושב שיותר קרוב ל-24, זה יהיה חכם. אז לגייס ל-18-24 חודשים, ולדעת מה המיילסטונס שצריכים להגיע, בחיית אולי לקוחות או הכנסות או כל דבר אחר, כדי שתוכלו לגייס את הסיבוב הבא. החברה כנראה לא תהפוך לרווחית אחרי הכסף הראשון, וזה בסדר גמור, אבל כן יש יעדים מאוד ספציפיים, שהמשקיע ישאל אתכם מה אותם היעדים, כי הוא באמת מנסה לדמיין, אוקיי, אם תגיעו ליעדים האלה, אכן נראה לי שתגייסו את הסיבוב הבא. אז עוד כשאתם בונים את המצגת, צריכים לוודא שזה היעדים שבאמת יעזרו לכם לגייס את הסיבוב הבא. אז שלושה חודשים של רצף, כסף ל-18-24 חודשים, מטריקות ספציפיות, זה הדברים אולי הראשונים ששווה להתחיל איתם.
אוקיי, אז דיברנו באמת על 18-24 חודשים, אבל גם אני רוצה שנדבר על בתכלס מה הכמות. איך אני מעריכה את הוולואציה של החברה שלי, איך אני יודעת לפי איזה שווי אני רוצה לגייס. איך אני יודעת כמה אחוזים בכלל כדאי לי כאילו להציע, כל הפרטים הטכניים שבסוף מופיעים בטרם שיט, אני מניחה שגם לי בתור יזמת, כדאי לבוא עם איזשהו רעיון, נכון? אני לא רוצה לבוא קלולס לגמרי ולתת למשקיע להגדיר את זה בשבילי.
נכון, אז מפרט כמות הכסף, יש בגדול שני, מפרט הכסף ראשון, לרוב היזמים יש שתי אופציות. אופציה אחת זה לגייס מה שנקרא pre-seed, שזה אולי 500 אלף, מיליון, מיליון וחצי, שלפעמים זה הכסף הראשון, לפעמים אחרי סיבוב אנג'ל קטן, או friends and family, וזה סכום כסף שלאו דווקא יעזור לכם להגיע ל-Series A, שזה נגיד סיבוב של 10-15 מיליון, אבל זה מספיק בשביל לגייס את השניים, שלושה עובדים הראשונים, לעשות הוכחת התכנות, להביא איזה דיזיין פרטנר או שניים, שזה אחלה אסטרטגיה, וזה פונקציה של הרקע של היזמים, התחום שאתם נמצאים בהם. האופציה השנייה זה לגייס ישר מה שנקרא סיבוב סיד, שיכול להיות סיבוב של 4 או 5 מיליון או יותר מזה,
שזה בדרך כלל מספיק לגייס יותר מ2-3 אנשים, כן מחזיק ל-18-24 חודשים, והרף אחריו זה באמת לגייס את אותו Series A של 10 מיליון דולר או יותר. תמיד השאלה זה, אוקיי, אז מה אני צריך לגייס? כאילו, לגייס 4 או לגייס 1.5 מיליון? אין תשובה לכך באמת. אני חושב שזה נורא תלוי בתחום, נורא תלוי ברקע שיזמים, אולי יזמים פעם שנייה שלישית שמכרו חברה בעבר, יהיה יותר גל לגייס את ה-5-6 או יותר. אולי יזמים פעם ראשונה יהיה יותר קשה, ואולי שווה להתחיל מ1-1.5 מיליון דולר. זה נורא תלוי, וגם לזה אין תשובה. בדוגמה שאמרנו מקודם, אחד הדברים שאפשר לשנות אחרי שפגשים עם 3-4 משקיעים ראשונים, זה זה. אם באמת הפידבק שמקבלים זה, באתם לגייס 5 מיליון וכולם אמרו לכם, שמו, זה way too much, אז אולי זה אחד הדברים של תקן לגל הבא של משקיעים שתדברו איתם. אז זה מבחינת סכום הכסף. מבחינת equity, יש היום בגדול כללי משחק, זאת אומרת, כבר יודעים בערך מה יהיה אותו equity של אותו סיבוב. אתם גם לא באמת צריכים להגיד מה מה האחוזים שאתם רוצים למכור בסיבוב הזה, באיזה ולואציה. זה משהו שהמשקיעים ייתנו, ובאותו טרם שהזכרנו, הם יציעו לכם. אולי בעל פה לפני, אבל הם אלה שיבואו עם איזו הצעה ספציפית.
אז בכלל לא להעלות את זה בשלבים מוקדמים?
בשלבים המוקדמים הייתי מתמקד בכמות כסף, במטריקות שזה יביא. יכול להיות שישאלו אתכם, ואז בדרך כלל אפשר להגיד, אנחנו האמת ממוקדים הרבה יותר בלמצוא את המשקיע הנכון, שיכול לעזור לנו טווח ארוך, ואנחנו מחפשים משהו במה שמתאים לאותו סיבוב. בסוגריים, פה אני אגיד שאולי זה 20-25%, זה יכול להיות קצת יותר, זה יכול להיות קצת פחות.
יש דבר כזה יותר מדי כסף?
תלוי את מי שואלים, אבל זו שאלה מצוינת. אני חושב שהשאלה היא לא יותר מדי כסף, שכמובן אולי אפשר להגיד כן, הבעיה העיקרית אני חושב זה איך אתה חושב על אותו כסף. כלומר, יש יזמים שהתמזל מזלם וגיסו בשנה, שנתיים האחרונות שהיה קצת היסטריה בשוק, כמו שכולנו יודעים, גיסו פתאום סיבובים, לא 5 מיליון דולר סיד, אולי 9-10 מיליון דולר סיד. עכשיו השאלה זה מה המיינדסט, מה החשיבה של אותם יזמים. האם הם חושבים שאוקיי, בוא נגייס 30 איש מחר הבוקר ונתחיל לרוץ, כאשר הוא לא בטוח שיודעים בדיוק מה המוצר, או חושבים עדיין במייצט של, אוקיי, בואו נוודא שאנחנו יודעים מה אנחנו בונים לפני שהם מגייסים את כל העולם, ואנחנו מתחילים to scale. אז זה מייצט אחד, זה נקודה ראשונה. הקושי בלגייס סיבוב סיד גדול, זה הרף מאוד עולה. כי הסיבוב הבא צריך להיות פחת כסף יותר גדול, בווריאציה הרבה יותר גבוהה. אז רמת ההוכחות שצריכים להגיע עם אותו 9 מיליון, הוא עצום. לא אומר שזה טעות, אבל אני פשוט מאוד חושב שזה תלוי במי היזמים, מה המיינדסט שלהם, באיזה תחום הם. אני חושב שהעצות שאנחנו נציב לתת ליזמים, זה באמת לגייס את סכום כסף שהם באמת צריכים. שיש תוכנית, הם צריכים לגייס X כסף בשביל להביא את אותם הוכחות כדי לגייס את הסיבוב הבא. אותו X בדרך כלל הוא לא סכומים ממש גבוהים של סיד.
אז אתה אומר בעצם צריך להבין ש... אתה יודע, אולי זה מובן מאליו, אבל אני חושבת שזו נקודה חשובה, שאף סיבוב לא עומד בפני עצמו. בסוף כל סיבוב הולך להיות הבסיס לסיבוב הבא שלכם. ולכן לכל החלטה שתקבלו, יש מחיר, יכול להיות שתגייסו ממש ממש מעט כסף, וזה יפגוש אתכם בסיבוב הבא, ויכול להיות שתגייסו הרבה מאוד כסף, וזה גם יפגוש אתכם בסיבוב הבא. אז בעצם אי אפשר להיות אתה אומנם מגייס רק ל-18-24 חודשים הבאים, אבל באיזשהו מקום אתה כבר צריך לחשוב איך הדבר הזה יכין אותך לגיוס הבא, נכון?
בדיוק. המטרה של הכסף זה להוריד סיכון, להגיע ליעדים, ליעדים שהגדרתם, שאתם מאמינים שיעזרו לכם לגייס את הסיבוב הבא, ואז לגייס את אותו סיבוב הבא. כי בעולם הסטארט-אפ, הייטק, קשה עד בלתי אפשרי להגיע לרווחיות בשלבים כל כך מוקדמים.
ומה לגבי, אתה יודע, בסוף הציפייה שלך, אולי ברמה האישית, בתור משקיע, אני מניחה שהיא שונה כשאתה משקיע פריסיד או שאתה משקיע סיד. הציפייה שלך מהחברה היא משתנה גם, נכון?
אני חושב שההוכחות שסיבוב פריסיד צריך להגיע אליו הן שונות מסיבוב סיד, בהחלט.
אז אתה ממליץ ליזמים כן לעבור דרך השלב הזה?
פה אני חייב לציין, אני גם קצת משוחד בנושא.
בעבר שההיסטוריה של הפווסט היא כקרן סופר סופר early stage, pre-pre-seed. אני מאוד אוהב את השלב של הפרי-סיד, כי אני חושב שזה מכריח אותך לחשוב בצורה מאוד יעילה על מה שאתה עושה, להתמקד ממש במה שחשוב, אתה לא מתעסק בדברים שאולי, אוקיי, מה אני אעשה עם הכסף שגייסתי, אז אני מאוד אוהב את השלב של הפרי-סיד, גם בתור משמעת ובתור תרגיל. אבל יש מקרים שאולי לגייס סיד זה הדבר הנכון, כי כבר יזמים פעם שנייה או אפילו ראשונה, שממש בתחום טכנולוגי קשה, שברור מאוד מאוד ברור מה בונים ולמי, אז אני מבין איך אפשר לגייס או למה צריך לגייס את אותו $5 מיליון בהתחלה.
טוב, אז אנחנו עוברים לחלק המרגש של הפרק ולחלק המרגש של תהליך השקעה, שזו הפגישה הראשונה, כי בעצם כל מה שדיברנו עד עכשיו היה סוג של בילדאפ לרגע הזה. איך צריכה מבחינתך להיראות הפגישה הזאת? מי צריך להגיע? מי צריך לדבר? מה צריך להביא?
כן, זו שעה טובה. לכל משקיע גם דרך אגב יש העדפה שונה. אני יכול לספר על עצמי ועלינו, ולפעמים משקיעים אחרים אולי אוהבים דברים טיפה שונה. מבחינתי אני פחות אכפת לי אם כל הצוות מגיע, או רק המנכ״ל או המנכ״לית. כל האופציות מבחינתי טובות. כמובן שהמנכ״לית או המנכ״ל צריכים להיות בפגישה.
גם כשמדובר בחברה מאוד טכנולוגית?
אם החברה מאוד טכנולוגית, אז אני חושב שחשוב שהמנכ״ל ידע לדבר על זה, אבל כן, אם החברה מאוד טכנולוגית, כנראה ה-CTO צריך להיות גם. אבל הייתי במספיק פגישות שנגמרו בסדר גמור, ו השארנו אולי עוד משהו לפעם הבאה, של לפגוש את שאר הצוות. אני חושב שיש משקיעים שאולי יתעקשו שכולם יגיעו בהתחלה, עבורי, עבורנו זה פחות. ואז נשאלת השאלה, האם בעצם להציג מצגת, או פשוט לדבר? האמת פה יש משקיעים, אני יודע שמאוד חשוב להם להציג את המצגת, ואני מבין לחלוטין, זה הופך את הפגישה למאוד מסודרת ומובנית. מבחינתי אני מעדיף לתת את האופציה ליזמים. איך שמרגישים נוח, חלקם הרבה יותר טובים בפשוט לדבר ובלי מצגת ולעשות את הסיפורי, וחלקם מאוד אוהבים את הסדר של הסליידים. אם אתם לא בטוחים, אז הייתי אומר, תלכו עם המצגת. כאילו, תראו מצגת, כי זה יעזור לכם גם בהצגה. אבל מבחינתי זה יכול להיות או כך או כך. עכשיו, בין אם יש מצגת ובין אם לאו, כמובן יש אלמנטים של אותו סיפור שצריך להיכלל. מעבר להציג את הצוות, שכמובן זה יבוא בהתחלה, לאחר מכן לדבר על הבעיה שמנסים לפתור, על הפתרון, על החזון, ובערך בנקודה הזאת של 5-7 דקות לתוך השיחה, אני מאוד מאמין שרוב המשקיעים כבר יש להם נטיית לב או אינטואיציה חזקה לכאן ולכאן. כלומר, פגשו את הצוות, הבינו את הבעיה, הבינו את הפתרון, וזה לא שהם אומרים לעצמם, טוב, בוא נחליט עכשיו. אבל טבע האדם הוא כזה שאתה כבר מתחיל לקבל, מתחיל לפתח אמונה לגבי לאן הפגישה הולכת, לגבי השוק, לגבי הצוות. מה שזה אומר עבור היזמים, שחשוב להתחיל ממש חזק. זה לא סיפור מתח, זה לא, נספר, אין בילדאפ של רבע שעה. פשוט להתחיל חזק בצוות, הבעיה והפתרון, החזון והחזון של החברה. זה חייב להיות בהתחלה, ואז אחרי זה באמת מדברים על השוק, על התחרות, על הגולו-מרקט, על המודל העסקי, ועוד דברים אחרים שרוצים לחסות, אבל ממש להתחיל חזק. נקודה שנייה שהיא ממש חשובה. המנכ״ל, הוא או היא זה שצריכים לדבר, 70% מהזמן, 80% מהזמן. חשוב מאוד אם יש אנשים אחרי בצוות, אולי בהחלט לתרום ולחוות דעה, אבל הדינמיקה כזאת היא שהמשקיע צריך להבין שיש מנכ״ל בחברה. כי אחרת, אם לא ברור מי המנכ״ל, אם יש דינמיקות מוזרות בין הפאונדרים,
משקיעים רואים את זה. זה תמרור אזהרה.
כן, זה תמרור אזהרה, ומשקיעים קולטים את זה. קולטים את זה די מהר אפילו. כי זה מה שהם עושים כל היום, לפגוש בן אדם או צוותים של אנשים. אז הדינמיקה, האם יזמים מדברים אחד על השני, איך הם מתייחסים אחד לשני, זה דברים שרואים בפגישה הראשונה, וכשאין מספרים ושש שנים של הכנסות והוצאות לחברה, שאין כמובן בשלבים האלה, זה מה שיש לך לבחון כמשקיע.
העניין הזה של התמרורי הזרה קצת מראים לי להנחתה, יש עוד תמרורי הזרה שאתה שם לב אליהם, יש לך, אתה יודע, דוגמה לפגישה שלקחת בחלק, שככה משהו מאוד קופץ לך חזק?
אני חושב שהיו כמה פגישות אולי, למשל, וזה אולי זה טעויות קלאסיות, זה לא טעויות אזוטריות, זה טעויות שדברים חוזרים, למשל, כשיש מוצר טכני ומתמקדים רוב הזמן בטכנולוגיה, וה-CTO מסביר את הטכנולוגיה ארוכות, ולא משנה כמה שאתה מנסה לעבור הלאה לדברים העסקיים יותר, כדי לחסות גם את זה. לא שהטכנולוגיה לא חשובה, אבל אי אפשר שכל הפגישה נתמקד רק בזה. גם זה מאוד מפחית מהמנכ״ל שלא מדבר כמעט. אז זה אולי אינטראקציה אחת שהיא טיפה מוזרה. היו מקרים גם של יזמים שאתה רואה שיש פה אולי... פחות מכבדים אחד את השני, לא יודע איך לקרוא לזה, שפשוט מדברים אחד על השני, לא נותנים אחד לשני לדבר, זה די מוזר לראות, ורואים את זה לפעמים. עוד טעויות קלאסיות זה אם המשקיע מכיר את התחום הרבה יותר טוב מהיזמים. שיהיה ברור, אם אני מכיר את התחום יותר טוב מהיזמים, אז לא חושב שאני רוצה להשקיע, כאילו, אני צריך להכיר את התחום כדי לעזור להם, אבל לא יותר טוב מהיזמים, הם המומחים. אז אם אני פתאום אומר שלוש חברות מתחרות שלא שמעתם עליהם, זה בעיה. כי זה אומר שאולי אתם לא מכירים את השוק כמו שאתם חושבים. אז באמת להראות שאתם ממש מבינים את מה שאתם עושים, את התחום ומה שאתם בונים, זה ממש חשוב גם.
העלית את העניין הזה של, אתה יודע, לדבר על הטכנולוגיה, ודיברנו על זה שתהליך של השקעה מורכב מכמה פגישות. אז מה באמת צריך להביא בכל פגישה? זאת אומרת, אם העניין הזה של הטכנולוגיה, זה משהו שביותר כדאי להעמיק בו בפגישה שנייה, ובפגישה הראשונה רק להביא אותו, אתה יודע, מאוד פלט, משהו מאוד בסיסי?
המטרה של הפגישה הראשונה, זה שתהיה פגישה שנייה כמה שיותר מהר. אז אם החברה היא חברה סופר טכנולוגית, שעושה משהו קיצוני אינובייטיב, אז כן, שווה לדבר על הטכנולוגיה, אולי לא בעריכות גדולה, אבל בהחלט להתמקד בה. אבל תחשבו היטב מה יעזור לכם ליצור מומנטום, מה יגרום למשקיע להתלהב. אז בדרך הפגישה הראשונה אתה תדבר קצת על הכל. קצת על הכל זה התשובה, והכי חשוב ליצור מומנטום כדי שמחר בבוקר, עוד יומיים כבר יהיה פגישה, לנסות לצאת עם הפגישה הבאה כבר ביומן, זה המטרה של הפגישה הראשונה.
אוקיי, מול, כי זה ממש ממש מביא אותי לשאלה הבאה. אנחנו מדברים פה הרבה על זה שבסוף הפגישה הראשונה, ונראה לי שתהליך השקעה באופן כללי, זה הרבה סביב אנשים, נכון? משקיעים לומדים להכיר יזמים, אבל גם היזמים לומדים להכיר את המשקיעים. איך אני יכולה בתור יזמת לפרש את הפגישה? לדעת איך, תלתן לנו את מה שנקרא אינסייטס הסודיים לעולמם של המשקיעים, איך אני יכולה לדעת... מה אתה חושב, אם תהיה פגישה שנייה?
כן. אז אני חושב שמשקיעים בהחלט רוצים לעזור ליזמים, גם אם הם לא משקיעים בהם. הם לא רוצים שיזמים ימצאו בפגישה עצובים או מתוסכלים או כועסים על המשקיע. אבל, אז לכן זה לא ש... אז אין מוטיבציה בהחלט להגיד דברים רעים, גם למה שתגיד דברים רעים, אתה רוצה לעזור לסטארט-אפ. המשקיע רוצה באמת לתת פידבק אמיתי לחברה, אבל גם לצאת עם, לא, not to crush, לא לגרום ליזמים שמולו ממש לאבד אמונה, כי זה לא נכון. מה, גם המשקיע יודע שזה מה שיקרה, כאילו, קשה מאוד לדעת בשלבים האלה. אז קשה לפעמים ליזמים להבין מה המשקיע בעצם אומר, כי הם שומעים פידבק, אבל גם ישמעו דברים מאוד חיוביים. אז יכול להיות לפעמים לבלבל, כי אתה אומר, בונה, הם מאוד אוהבו אותנו. הם אמרו לנו שאנחנו צוות מצוין, והיה להם איזו שאלה על גודל השוק, אבל בסך הכל מאוד אהבו. אבל הגודל השוק יכול להיות הסיבה שלא תהיה פגישה שנייה. לכן, הדבר העיקרי שיכול להבין, שאתם יכולים להבין איך אתה הפגישה, כמובן מעבר לפידבקים שתיארנו מקודם שצריכים לאסוף תוך כדי הפגישה, זה אם יש פגישה שנייה. זה הדבר העיקרי שאתם יכולים לדעת איך הייתה הפגישה. אם לא הייתה פגישה טובה, לא תהיה פגישה שנייה. אם הייתה פגישה טובה, תהיה פגישה שנייה, ותהיה כמה שיותר מהר.
כמה נהוג לשאול? כאילו, אנחנו מדברים, אתה יודע, שאלתי על ניואנסים מקטנים, אבל גם יש לי איזה צד שאומר, יהיה מאוד מאוד פשוט. אם פשוט יסתיים הפגישה, ואני אוכל לשאול את המשקיעים, מה חשבתם? אתם תרצו להיפגש עוד פעם? מה הפידבק שלכם? זה נראה לכם רלוונטי? זה משהו שנהוג לעשות?
נהוג ומומלץ, ואני לא חושב שמספיק יזמים שואלים את המשקיעים שאלות,
גם עליהם, גם על המשקיעים, מה האסטרטגיה שלהם, כמה משקיעים, מה הסכומים שהם עוברים להשקיע, וכדומה, אבל בהחלט בסוף פגישה אפשר לשאול. אני לא חושב שברוב המקרים תקבלו תשובה, כי לפעמים יש שני משקיעים בחדר, אולי שהם צריכים לדבר אחד עם השני. לפעמים אני למשל רוצה לחלוק את המצגת עם השותפים שלי ולדון איתם לפני שאנחנו מקבלים החלטה, אם נפגש פעם שנייה. אז זה לאו דווקא תקבלו תשובה, לא בגלל שהמשקיע רוצה להסתיר, אלא באמת הם לא יודעים אם עדיין תהיה פגישה שנייה. השאיפה זה שאתם כן יודעים. השאיפה זה שאתם אפילו לא צריכים לשאול את השאלה, כי אני למשל כבר אמרתי, היום, או איך שאתם שולחים את המצגת, אני מחבר אתכם לשותף שלי בישראל, לשותפה שלי בארצות הברית, ונמשיך לתהליך.
ומה עוד כדאי לשאול, כי אתה אומר שמומלץ לשאול שאלות? יש שאלות שאתה יודע, בתור משקיע, אתה אוהב לשמוע מיזמים, אתה אוהב שהם שואלים, או אפילו אם אתה רגע לובש את הכובע של היזם או היזמת, מה הם צריכים לבדוק אצלך? כי כמו שאמרת, זה מערכת יחסים.
אני אישית חושב ששאלות שגורמות למשקיע לחשוב על התחום, כמו איזה חברות אחרות ראיתם, או למשל, להעלות נושא שכאילו לדיון, כאילו להגיד, הנה הגולו מרקט שלי, או הנה המודל העסקי שלי. אבל האמת, חשבתי אולי שהמחיר פה הוא גבוה מדי. מה אתם חושבים? למה זה מעניין? כי זה מראה שאתם פתוחים לפידבק, וזה סוג של חיקוי של איך יראה העולם האמיתי ביניכם לבין המשקיע, אחרי שתקבלו כסף השקעה, אז אוקיי, הנה אנחנו חושבים ביחד על בעיה. אז לשאול גם שאלות מקצועיות עליכם, על המצגת, זה בהחלט אפשרי וטוב. אבל לשאלתך, איך לגלות עוד מידע על המשקיע? הדרך הכי טובה, כמו תמיד, זה לדבר עם יזמים אחרים שאותה הקרן השקיעה בהם. עכשיו, אפשר כמובן לפנות לחברות הכי מצליחות, שגייסו הכי הרבה כסף, מעולה. ללכת גם ליזמים שאולי פחות הצליחו, שאולי החברה נמכרה במעט או נסגרה, כי אני חושב שמשקיעים נמדדים לא רק בהצלחות המצוינות, אלא אולי אפילו בעיקר כאשר דברים לא הולכים יותר מדי טוב בחברה. אז זה הדרך הכי טובה לשאול את אותם יזמים, איך הייתה מערכת המחסים המשקיעה, הם עזרו, הם לא עזרו, במה הם עזרו, כי זה לא עניין של אם המשקיע הוא טוב או לא טוב. מה שאתה מנסה להבין זה אם המשקיע טוב או לא טוב עבורך. אם אתה יזם שמאוד אוהב להיות engaged, אז אתה רוצה מישהו שיקדיש לך זמן. לפעמים יש יזמים שאומרים, אני כבר, זה בסדר, אני רוצה את הבורד והכל, אבל לא צריך מישהו שישב עליי כל הזמן. אז זה עניין של אישיות, כמו תמיד, כי כמו שאמרנו, זה סוג של חתונה. אז לדבר עם יזמים אחרים על איך היה אותו משקיע, האופי, הסגנון עבודה שלהם, זה שאלות חשובות שיעזרו לך להבין אם יש פה התאמה.
והשאלות המקצועיות האלו שדיברת עליהן קודם, הן לא יכולות לפגוע בי, כי אני חושבת שיש איזו תחושה הרבה פעמים אצל יזמים, שהם צריכים לבוא שהם יודעים הכל, ו-show no weakness, כאילו אל תבוא ותגיד שיש משהו שאתה לא יודע.
כן, אז לא הייתי בא ושואל שאלות כמו, אני לא יודע מה הגולו מרקט שלי, ובואו תעזרו לי לחשוב על זה, אבל כן למצוא איזה נושא או שניים, שהם מעידים על כך ש... You have an hypothesis. אתם חושבים שהמחיר צריך להיות, נגיד למשל, מודל פרימיום, זה יכול להיות 0 עד סכום מסוים, ואז $100, ואז $500. אוקיי, אבל אתם לא בטוחים, כי זה מה שאתם מאמינים, וזה הסיבות למה אתם מאמינים בזה, אבל למשקיע יש ניסיון שאולי עדיף תמחור שונה, או מחשבות שונות על איך לתמחר, איך לגשת לתמחר. זה לא ייראה כמינוס, זה ייראה כ... רצון ויכולת, רצון ואמונה שעזרה מאותו משקיע היא רצויה, ויכולת שבאמת תקשיבו, וככה באמת תדסקסו נושאים בעתיד אחרי ההשקעה.
דיברנו הרבה על מה קורה בפגישה מסתיימת טוב ואיך אפשר לדעת, אבל גם אני יכולה לקבל לא. זו אפשרות שקיימת על הפרק, סטטיסטית זו אפילו אפשרות די ריאלית. מה לעשות אם קיבלתי לא?
כן, אז הרוב הסיכויים המאוד גבוהים שתקבלי לא, נכון? כי משקיע רואה מאות, לפעמים 1,000 פלוס, אלפי חברות בשנה, משקיעים במספר מעט מאוד. אני חושב שצריכים להבין מהלא, למה לא. עכשיו, לא בהכרח תקבלו תשובה סופר מפורטת, אבל כן אפשר להבין מה הכיוון. האם אין מספיק הוכחות יחסית לשלב, אולי סיגנלים כבר בתוך הפגישה שבאמת הוששו מהאימייל או מהתיחת טלפון אחרי שאתם גבסים יותר מדי כסף. אז כן חשוב להבין למה לא. אם יש לכם מערכת יחסים כזאת עם אותו משקיע, שאתם יכולים אפילו לבקש שיחת המשך של 10 דקות, גם יהיה מצוין. זה בסדר גמור לשאול באימייל, תודה על הפידבק, הבנתי שזה א' ב' ג', האם יש משהו נוסף, או האם הבנתי לא נכון. כי כמה דברים, לפעמים זה לא עכשיו, אבל זה יהיה כן אחרי זה. אולי עוד חודשיים, אולי בסיבוב הבא. אז זה שאומרים חמלו, זה בדרך כלל לא עכשיו, זה, ברוב המקרים זה לא not now, not ever, כן? אם זה תחום שבמש המשקיע לא משקיע, או קרה משהו באמת קיצוני בפגישה, אבל בדרך כלל זה לא עכשיו. אז להבין למה לא עכשיו, ולקחת את זה ולשנות, ולראות אולי באמת בסיבוב הבא זה יתאים.
והלא זה יכול להשפיע על פגישות אחרות שלי? זאת אומרת, האם יכול להיות שאני אקבל לא מקרן אחת, וזה יגרום לקרן אחרת לא לרצות להיפגש איתי, או האם אני צריך, כאילו, להגיד שקיבלתי לא, אתה יודע, קצת נגענו בזה בהתחלה.
כן, משקיעים יודעים ומאמינים שאתם מדברים עם משקיעים אחרים, ויותר מזה, זה מה שאתם צריכים לעשות. הם מניחים שזה מה שאתם עושים, כי אתם רוצים לגייס כסף. אז זה בסדר גמור לדבר עם משקיעים אחרים. ההפך, זה חלק מהעבודה. מה שלא מקובל כל כך, זה להגיד עם מי אתם מדברים. כי אתם, זה לא עובד לטובת היזמים שמשקיעים מדברים אחד עם השני עליכם, שזה קורה בכל מקרה, אבל להגיד, דיברת עם קרן X וקרן Y, גורמים לחשוב, שנייה, בואו נתקשר להם, או למה הם לא השקיעו מהם כסף, בסך הכל קרן X וקרן Y, קרנות טובות. זה יכול להשפיע על המשקיעה, אנחנו מאוד עובדים, מנסים שזה לא ישפיע, אבל זה כן באיזשהו מקום טיפה משפיע. אז לא הייתי מזכיר שמות של קרנות אחרות בפגישה, למרות שיש משקיעים ששואלים, אז לא הייתי אומר.
אוקיי, תראה, ממש 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 לפני שנסיים, כי אני חושבת שהיו פה טיפים מדהימים לאורך כל הפרק. טיפ אחרון ליזמים, ליזמות, שעומדים עכשיו בפני הסבב הראשון שלהם, בין אם הוא פרסיד, בין אם הוא סיד, מה הדבר האחד שכדאי להם לקחת איתם?
יכול שניים?
בטח.
אז אני חוזר, הראשון זה משהו שכבר אמרתי, כי פשוט זה כל כך חשוב, זה סוג של חתונה, באמת להתייחס לזה בכל כך רצינות, כי תחשבו על זה. אם אתם גייסתם קצת כסף, ואתם מגייסים את העובד הראשון, תעשו המון שיעורי בית על אותו עובד, נכון? תבקשו רפרנסס, כי זה עובד הראשון. המון רפרנסס, ומי מכיר אותו וכדומה. ואם אחרי חצי שנה זה לא מסתדר עם אותו עובד, אז מפטרים את אותו עובד, נכון? כאילו אין מה לעשות. אז אם זה כמות השיעורי בית שאתם עושים על מישהו שאתם יכולים לפטר, מה כמות השיעורי בית שאתם צריכים לעשות על משקיעים, שלא רק שאתם לא יכולים לפטר, אלא הם יכולים לפטר אתכם? אז התשובה היא הרבה מאוד, נכון? אז זה אחד. שתיים, להתייחס לתהליך הגיוס כסף כתהליך מכירה. תהליך מכירה זה אומר שיש פאנל, יש משקיעים, יש אנשים שאתם צריכים לדבר איתם, ואתם מחפשים אנשים שיקנו מכם את האחוזים בחברה, ואתם מוכרים את האחוזים בחברה. זה sales process. זה פשוט תהליך. אז להתייחס לזה כתהליך. תקבלו לואים בדרך, תשפרו, תבינו, תהיו אנשי מכירות יותר טובים כחלק מהתהליך. וברגע שחושבים על זה, אז לא לוקחים דברים אישית, זה פחות אמורפי, אני חושב. ברגע שמסתכלים על זה ומקבילים את זה לתהליך מכירה.
מעולה. אז גיל, תודה רבה. וממש לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש למי שמאזין לנו עכשיו שאלות אלינו או לגיל, אז אפשר לשאול אותנו אותן בקהילת הפייסבוק שלנו או באתר. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ותודה רבה, גיל, היה ממש כיף.
תודה לך.
תודה שהאזנתם. Start-up for start-up.